השבוע הפודקאסט של הארץ, כאן ליאור קודנר. זה הפרק השני שאנחנו מפרסמים השבוע. בפרק הקודם אירחנו את רבי טכט ואת מיכאל האוזר טוב, סביב המגעים להקמת ממשלת השינוי. אם פספסתם, אתם מוזמנים להזין. הפרק הזה עוסק בחייזרים. דוח חדש של הפנטגון מפרט את מה שידוע ומה שאפשר להגיד על תצפיות של עצמים בלתי מזוהים, אבאמים. מדובר בעיקר בעדויות של טייסים או בקרי טיסה, צילומי וידאו ותצפיות מקם, שלכל הפחות מעלים תהיות בדבר מפגשים מהסוג השלישי. הדוח הזה והעדויות שפורסמו הפכו את הנושא שהיה עד לא מזמן לנחלתם של הזויים ומוזרים ללגיטימי. עיתונים וערוצי טלוויזיה בארצות הברית מתייחסים לנושא ברצינות, פחות לחייזרים שאולי מסתובבים בינינו, ויותר לתופעות שמימיות שאנחנו מתקשים להסביר. בפרק הזה של הפודקאסט יצאנו לשטח, למסע, כדי להבין האם הראיות שפורסמו אכן מוכיחות את קיומם של חייזרים, או שאולי מדובר במשאלת לב אנושית. העדויות של הטייסים האמריקאים הביאו אותנו לתחנה הראשונה בגדל הפיקוח בנמל התעופה בן גוריון.
זה הבקרה המקמית של מרחב נתב"ג. פה אגב רואים את המקם שלנו, אז הוא פתוח בערך 120 מייל. כל קו זה 10 מייל, והוא רואה ב-120 מייל כל מטרה שיש בשמיים.
בוא תציג את עצמך ואיפה אנחנו תופסים אותך?
שמי אודי ברוז, אני סמנכ"ל מבצעים של רשות שדות התעופה. אני אחראי על כל פקחי ובקרי הטיסה האזרחיים במדינת ישראל, גם ביחידות המקם וגם במגדלי הפיקוח של שדות התעופה האזרחיים בארץ.
אז אם אני או מישהו אחר רואה חייזר, הטלפון הראשון זה אליך.
גם, קוראים, אני מקבל הרבה טלפונים של דברים מוזרים שאנשים רואים. ב-99% מהמקרים, הטלפון הראשון, ראית משהו, ראית משהו, זה יהיה אליי.
ומה אתה אומר לאנשים האלה?
כל דבר שמפנים את תשומת ליבי אני בודק, גם אם זה קשור למה שאנחנו מדברים עכשיו, גם זה קשור היה אולי איזה אירוע בטיחות באיזשהו מקום, אז אני הולך ואני בודק עם הפקחים שלי ביחידה הרלוונטית. אתן לך דוגמה, לפני כמה שנים, שנתיים, שלוש, עבר פה איזה מטוס גבוה מעלינו, איזה מטוס צבאי שחזר כנראה מעיראק לכיוון מערב, והיה בזווית כזאת של השמש, שזה נראה כאילו איזה טיל בוער עובר פה מעלינו, והתחילו מלא שאילתות על הדבר הזה. בדקנו את זה, והחזרנו תשובה שזה מטוס, שזה במקרה בזווית של השמש, זה נראה ככה.
ויש מקרים שבהם יש תופעה על טבעית שאתה לא יכול להסביר, משהו שאנשים רואים, אין לזה הסבר, לא מבינים מה זה?
יש פעמים שאנשים ראו או גורמים כאלה ואחרים ראו משהו שאני לא יודע להגיד מה זה. זאת אומרת, אני לא יודע להגיד שראינו משהו. כשטייס רואה משהו חשוד באוויר שהוא לא מזהה אותו, הדבר ראשון הוא ישאל את הבקר. אם הוא גם הוא רואה משהו מוזר או משהו אחר או את מה שהוא רואה. והדרך היחידה שבקר יראה משהו זה אם המטרה הזאת מחזירה הד מקם. ויכול להיות מצב שטייס יראה משהו ופקח לא יראה כי מקם לא רואה את הדבר הזה. אבל בעין כן רואה.
בעברך כטייס, אתה באופן אישי נתקלת בדברים שאתה לא יכול להסביר?
היו לי איזה פעמיים בקריירה שלי, ואני כבר טס עוד 140 שנה, 38 שנה. היו לי פעמיים בקריירה שאני ראיתי משהו, זה היה בשעות הלילה, אז ראיתי אותו יותר כמין אור לא מוסבר. ושפניתי לבקר לשאול אם הוא רואה את המשהו שאני רואה, התשובה הייתה לא, הוא לא רואה. לפעמים היו טיסות ארוכות, אז ליווה אותי שעה, שעתיים. לפחות מהזווית שלי כטייס, זה נראה לא מאוד רחוק, גם לא מאוד מאוד קרוב, לא מאוד רחוק, אבל אין לי עד היום תשובה מה זה היה, ובשני המקרים שלפחות אני ראיתי משהו, הבקר של חיל האוויר לא ראה שום דבר. עכשיו יכול להיות שדמיינתי, אני לא בן אדם הרוב שמדמיין, יכול להיות שזה משהו שהיה מאוד מאוד רחוק, ובתנאים מסוימים של לילה, אמצע הלילה, משהו המאוד רחוק הוא יותר קרוב, ולכן זה נראה לי כאשליה אופטית יותר קרוב, אבל בפועל זה היה יותר רחוק, ויכול להיות שבאמת זה היה משהו, אבל אין לי מושג.
ואיך הסברת את זה לעצמך?
שכמו שאני מסביר לך עכשיו, שאני לא יכול לדעת. לפחות מה שאני מסביר לעצמי, כשאני שומע וקורא על כל מיני אנשים שראו כל מיני אובייקטים, או שיש כל מיני את הסרטונים האלה של הטייסים האמריקאים שנשלחו לזהות כל מיני דברים, אני לא אתפלא אם יש גורמים חיצוניים שמבקרים אותנו מדי פעם, ושאולי יש להם טכנולוגיה הרבה 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 יותר מתקדמת ממה שיש לנו, שאולי אנחנו נגיע עוד אלפי ומיליוני שנים. יש להם כלי טייס כאלה או אחרים שהפיזיקה שהם טסים עליה היא פיזיקה אחרת ממה שאנחנו רגילים, ולכן הם גם עושים כל מיני תמרונים אחרים ממה שאנחנו רגילים מכלי טייס קונבנציונליים. אז יכול להיות שזה קיים, אין לי מושג.
בשיחות שלך בעולם התעופה, כשאתה מדבר עם טייסים אחרים, אנשים אומרים, ראינו חייזרים, או שעדיין מתביישים לדבר על זה?
לא, לא, לא כל כך ולא ממש. אנחנו באים יותר מתחום של עובדות. אנחנו מאמינים למה שאנחנו רואים, ואנחנו פחות עסוקים באשרות כאלה ואחרות. אבל כן, מדי פעם זה עולה בשיחת חברים, אבל לא, זה לא איזה שיחת היום או משהו.
אבל בסופו של דבר, אם אני מצליח להבין, אז הדיבור הוא על אורות מוזרים, לא על עוד איטי או איטי אחר שאנשים נתקלו בו ברחוב.
לא, גם, לא וגם לא צלחות מעופפות למיניהם או כל מיני דברים כאלו. אני רוצה להזכיר שלפחות העולם שאני טס בו כטייס זה עולם התעופה הצבאי, אמנם באזרחות אני בעולם התעופה האזרחי, ובעולם התעופה הצבאי אתה תמיד גם מוטרד, בטח שאתה טס במקומות שהם לא בתחומי מדינת ישראל, שאולי איזה מטוס זר פתאום מתקרב אליך. אז לכן אנחנו מאוד ערניים, ואנחנו יכולים לנסות לוודא אם, אם מה שאנחנו רואים זה... זה כלי טייס שאנחנו יכולים להגיד מאיפה הוא ומה הוא. פחות אנחנו עסוקים בחייזרים או באבאמים.
It was what, in the 1950s or whatever, you had that spaceship. Was that Roswell? Roswell, New Mexico, yeah. No, you had the spaceship and you had the bodies. They were all locked up in a bunker. Where was that? David,
I don't know.
Area 51, right? Area 51.
Take my word for it. There's no Area 51. There's no recovered spaceship.
Excuse me, Mr. President. That's not entirely accurate.
על החקירה של הפנטגון אתה מברך.
בעיניי מבורך, בעיניי כל מידע שיפורסם לעולם ולקהל הרחב. א', הוא מעניין, הוא מרתק, בהנחה שיש שם דברים מעניינים. אני סתם יכול לתת דוגמה, גם מעברי כטייס, טסתי פעם בפריסה, בתרגיל בארצות הברית, בבסיס של חיל האוויר האמריקאי שנקרא נליס אייר פורס בייס, שהוא צמוד ללס וגאס. אחד הדברים המעניינים בבסיס הזה, שאזורי האימון שלו ואזורי האימון של התרגיל שטסתי, הם מאוד קרובים לאריה 51. שאולי שם אמריקאים מחביאים כל מיני דברים. בכל תדריך לכל טיסה בתרגיל דובר עשרות פעמים לא להתקרב לאריה 51, כל מטוס שיתקרב לאריה 51, באותו רגע הבקר יחזיר אותו לנחיתה והוא לא ימשיך בתרגיל, ואם הוא יתקרב יותר מאשר להתקרב אלא ממש ייכנס, יש מצב שיפילו אותו, וזה ממש היה אישום, ובאמת שני מטוסים אמריקאים בטעות התקרבו לאריה 51, יחזירו אותם לנחיתה, ומפקד הבסיס סילק אותם מהתרגיל חזרה לטייסת שלהם.
אז אולי באמת התרסקה שם חללית ואז ניתחו אותם, או לפחות אנחנו לא יכולים לשלול את המידע הזה, לא?
הניחוש שלך טוב כמו הניחוש שלי.
פרופסור אבי לייב נבחר לפני כעשור לאחד מ-25 האנשים הכי משפיעים בתחום החלל בעולם. האסטרופיזיקאי הישראלי עומד בראש המחלקה לאסטרונומיה באוניברסיטת הרווארד. הרחנו אותו כאן בפרק 59, גם כן לשיחה החזרים, בניגוד למרבית עמיתיו, מאמין גדול בחיים תבונים מחוץ לכדור הארץ.
אני נולדתי במושב בית חנן, גדלתי על רקע אסיפת ביצים כל יום אחרי הצהריים, והייתי נוסע בסופי שבוע לגבעות של המושב וקורא ספרי פילוסופיה, זה היה העניין שלי.
ובטבע במושב היו חייזרים?
לא.
אז איך הגעת לנושא הזה אחר כך?
זאת אחת השאלות הפילוסופיות החשובות ביותר. האם אנחנו לבד, או יותר חשוב, האם אנחנו הילדים החכמים ביותר בשכונה? הבנות שלי, כשהיו צעירות, הן היו בבית, והן חשבו שהן החכמות ביותר בעולם, ושהעולם מרוכז עליהן. הרעיון הזה השתנה ברגע שהם הלכו לגן, ופגשו ילדים אחרים, וראו שיש ילדים שאולי הם יותר חכמים מהן. כמובן שהאנושות התנהגה בצורה מאוד דומה לבנות שלי. אריסטו, הפילוסוף היווני, טען שאנחנו במרכז העולם, במרכז היקום, והוא טעה, למרות שזה היה רעיון מאוד מחמיא, ובמשך 1,000 שנים האמינו לו, התברר שהוא לא נכון, שכדור הארץ מסתובב סביב השמש. ולא רק זה, גם מה שאנחנו מוצאים בחצר האחורית שלנו, מערכת השמש, שבה יש את כדור הארץ במרחק מסוים מהשמש, כך ש... יכולים להיות מים נוזליים על השפה שלו, התנאים האלה הם לא מיוחדים בכלל, בערך חצי מהכוכבים שדומים לשמש, יש לידם פלנטה כמו כדור הארץ במרחק דומה, ומה שאנחנו מוצאים בחצר האחורית שלנו הוא לא מיוחד. המסקנה שלי מלימוד האסטרונומיה על פני העשורים האחרונים, זה שאנחנו צריכים להיות צנועים. ההנחה הבסיסית שלנו צריכה להיות שהיו הרבה כמונו, ועדיין אולי ישנם, לפני מיליארדים של שנים. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות זה לחפש עדויות.
אתה כן חושב שהיו מפגשים בין חוצונים לבין תושבי כדור הארץ לאורך ההיסטוריה?
לא, אני חושב שהסיכוי לכך נמוך מאוד, כיוון שאנחנו לא היינו מעניינים במיוחד. רק במאה השנים האחרונות התחלנו לפתח טכנולוגיה, והתחלנו להראות שאנחנו אינטליגנטים. גם עכשיו אני לא בטוח שאנחנו מאוד אינטליגנטים, יחסית למה שניתן למצוא במרחקים גדולים.
ובכל זאת, העדויות האחרונות שמדווחים אליהם גם בתקשורת האמריקאית, גם הפנטגון חוקר, מה פתאום השתנה? בעבר חיזרים היו משהו סוג של טאבו לא להתעסק איתו, רק אנשים הזויים עשו את זה, והיום הנה מרצה חשוב מהרווארד אומרת שיש ואולי הם פה.
הסיבה היא העדויות שיש לנו היום שלא היו קיימות פעם, והדרך שבה אני הגעתי לנושא הזה היא כתוצאה מהעדויות על העצם הראשון שגילינו ליד כדור הארץ, שנקרא אומואמואה, שמשמעותו נווט או שליח בשפה ההוואית, הטלסקופ שגילה אותו נמצא בהוואי. העצם הזה התגלה לפני בערך 4 שנים, והוא לא נראה כמו שום דבר שראינו קודם במערכת השמש. הוא לא נראה כמו שביט, הוא לא נראה כמו אסטרואיד, היו לו תכונות מאוד משונות. הצעתי במאמר מדעי שאולי הוא תוצאה של מלאכותית, של יצירה מלאכותית של תרבות אחרת.
אבל בוא נדבר על העדויות האחרונות בכל זאת על כדור הארץ, שטייסים אומרים שהם רואים כל מיני עצמים או אורות לא מזוהים.
באמת, חלק מהעדויות האלה מאוד מעניינות, כיוון שהם זוהו על ידי מכשירים שונים, לא רק על ידי בני אדם. סביר מאוד שהם מייצגים גוף אמיתי, לא אשליה אופטית. וכמובן שהדרך להבין מה עומד מאחוריהם, זה לנסות ולאסוף יותר עדויות על ידי ניסוי מדעי. זה מה שאני חושב שצריך לעשות. במקום לנסות ולהסביר מה שדווח על ידי אנשי צבא בארצות הברית, שלא היו להם את המכשירים הטובים ביותר, הדרך הטובה ביותר להתקדם הלאה, היא למעשה לשחזר את אותם נתונים. מדע זה מבוסס על שחזור נתונים, כלומר אפשר לעשות את הניסוי מחדש, להביא מצלמות הטובות ביותר שיש לנו, ולשים אותם באותם מקומות שמהם הדיווחים הגיעו, ולראות אם יש משהו יוצא דופן, והמידע יהיה פתוח לקהל הרחב. כלומר זה יהיה ניסוי מדעי לכל דבר, על ידי טכנולוגיה מאוד מתקדמת.
אז דיברנו הרבה על דמיון, אתה יכול לדמיין את המפגש שלנו עם החזרים, והאם זה יקרה בחיים שלך, שלי, אתה יודע, במאה השנים הקרובות?
המפגש הסביר ביותר זה עם טכנולוגיה, עם ציוד שנשלח לחלל. כמו שאנחנו שלחנו את Voyager ואת New Horizons, שיצאו ממערכת השמש בסופו של דבר, כך גם ניתן לדמיין תרבויות שהיו קיימות על פני מיליארדים של שנים לפנינו, ושלחו כל מיני מכשירים שעכשיו הם השפעה בחלל, כיוון שהם לא מתפקדים יותר.
זאת אומרת, לא נראה איזה חללית פתאום מגיעה לפה נוחתת בלי אנשים, אלא פשוט נראה איזה שרידים, לא יודע, אטומים.
כן, אני קורא לזה ארכיאולוגיית חלל. ההתנסות שלנו תהיה דומה להליכה על החוף, על חוף הים. רוב הזמן אנחנו רואים אבנים שנוצרו באופן טבעי, אבל מדי פעם אנחנו רואים בקבוק פלסטיק, שמעיד על כך שיש תרבות שיצרה אותו. ובאותה מידה גם בחלל אנחנו רוב הזמן נגלה אבנים, אבל הטעות שנעשה זה טעות שהקולגות שלי עושים עכשיו, והטעות היא שכמו אדם הקדמון שחי במערה והיה רגיל להתעסק עם אבנים כל חייו, אם היית מראה לו פלאפון אז הוא היה אומר, זה אבן שמשויפת בצורה מאוד מיוחדת, אבל הוא לא היה חושב שזה משהו מבחינה איכותית מאוד שונה. לכן אסור לנו לעשות את הטעות הזאת, ואנחנו צריכים להיות עם עיניים פקוחות, ולבדוק כל גוף שנכנס למערכת השמש, בייחוד אם הוא מראה תכונות שמאוד שונות מהתכונות של האבנים שראינו קודם.
למה אתה כל כך בודד במסקנות האלה? אמרת קודם, הזכרת את העמיתים שלך קודם, שלא מאוד מאמינים למה שאתה אומר.
ההסבר הוא פשוט. הייתה הרצאה בהרווארד, על אומואמואה, וכשיצאתי מהאולם, יחד עם קולגה שלי שעסק באבנים במערכת השמש במשך כל חייו, הוא אמר, העצם הזה הוא כל כך משונה, הייתי מעדיף אם הוא לא היה קיים. וזה מבחינתי מייצג את הקהילה, במובן זה שאנשים מעדיפים להישאר בתחום הנוחיות שלהם, להאמין שכל מה שאנחנו רואים מתאים להנחות הקדומות שלהם. וזה טעות גדולה, כיוון שמדע יכול להיות מרתק ומאוד מרגש, וברגע שאנחנו רואים עדויות למשהו שהוא שונה ממה שציפינו, זו הזדמנות ללמוד משהו חדש.
אז אתה אמרת שהומואומו היא ספינת חלל, רוב החוקרים אומרים שמדובר בחתיכה מכוכב לכת אחר, אתה די לבד במערכה הזאת.
זה לא כל כך מעניין אותי כמה לייקס יש לי בטוויטר. מה שאני יכול להגיד זה שסוקרטס, הפילוסוף היווני, שניסה להטיל ספק במה שאמרו אנשים חשובים בזמנו, הוא אשם באחרת הדעות של הנוער באותה תקופה באתונה, שמו אותו בכלא והכריחו אותו לשתות רעל.
טוב, בסוף הוא עצבן כל כך הרבה אנשים שהכריחו אותו להתאבד, אני לא בטוח שזו תגובה טובה.
היום מה שהיה קורה זה שהסושל מדיה של אזרחי אתונה היו מבטלים אותו. הם היו פשוט אומרים שאסור להאזין למה שהוא אומר, אז יש הרבה מקרים כאלה בהיסטוריה, כולל גלילאו, וחשבתי שבמאה ה-21 אנחנו נהיה מספיק מפוכחים כדי להבין שמדע אמור להתבסס על עדויות ועל מגוון של דעות, עד שהעדויות מוכיחות את אחת מהגרסאות ההסבר כיותר נכונה, ובייחוד בשאלה כל כך חשובה, האם אנחנו לבד, האם אנחנו הילדים החשובים ביותר בשכונה, אנחנו צריכים להיות פתוחים, כיוון שהקהל הרחב מאוד מתעניין בתשובה לשאלה. זה לא ייתכן שהקהילה המדעית תתעלם מהשאלה הזאת, תדחוף אותה לפינה, ולא תנסה לאסוף עדויות.
אם נשים על כף המאזניים את הראיות שיש לך והעדויות, אז מה כן מוכיח שלפחות יש סיכוי לזה שיש חוצונים?
העובדה שמה שאנחנו מוצאים בחצר האחורית שלנו, מערכת כמו השמש וכדור הארץ, היא לא דבר נדיר, ובנוסף לכך, העובדה שחיים התחילו על כדור הארץ בצורה פרימיטיבית, מיד ברגע שהוא התקרר.
זה אומר שאולי יש איזה אמבה באיזה כדור הארץ רחוק מיליארדי שנות אור מפה.
לא, זה אומר שכנראה חיים מיקרובים הם מאוד נפוצים. השאלה לגבי חיים אינטליגנטיים עדיין פתוחה, אבל הדעה שלי היא שאנחנו לא צריכים להניח שאנחנו יודעים את התשובה לפני שאנחנו מחפשים עדויות. הדרך לחפש עדויות זה להשקיע משאבים בסדר גודל של מיליארדים של דולרים, לפני שאנחנו נגיד שאנחנו לא רואים מספיק עדויות. כלומר, מה שהקהילה עושה ברגע זה, זה לא לתת מימון לחיפוש, ולטעון שאנחנו צריכים עדויות חד משמעיות לפני שנדבר על הנושא הזה. וכמובן שזו נבואה שמגשימה את עצמה, אם אתה לא מחפש דברים יוצא דופן, אתה גם לא תמצא אותם. זה כמו לדרוך על הדשא ולהגיד, תראה, הדשא לא גדל.
מי שמתנגד לגישה הזאת הוא פרופסור דן מעוז, הוא מסתכל לחלל לפרנסתו ומנסה למצוא שם סימני חיים. הוא מנהל של מצפה הכוכבים במצפה רמון. הטלסקופ של המצפה נשלט בכלל ידי מחשב שיושב בקליפורניה, ומתאם תצפיות של רשת טלסקופים מדעיים. את מעוז אנחנו פוגשים על המדשאה שמחוץ לבית הספר לפיזיקה ואסטרונומיה באוניברסיטת תל אביב.
שמי דן מעוז, אני פרופסור פה באוניברסיטת תל אביב בבית הספר לפיזיקה ולאסטרונומיה.
בין היתר, לא חוקר חייזרים, אבל מתעניין בנושא?
אפשר שלא להתעניין בנושא, כי כל פעם שאני מדבר לילדים או לקהל הרחב, תמיד השאלה הזאת היא עולה, איפה החייזרים? האם יש חייזרים?
אתה לא נתקלת.
לא, אני מחכה עדיין.
אז מה אתה מסביר להם בתשובה לשאלה הזאת?
אני מסביר להם שאני בתור מדען, בהכשרתי אני אדם מאוד סקפטי, כמו כל רוב המדענים. והמהות של הסקפטיות זה תמיד להטיל ספק בכל דבר, ולא להאמין לשום דבר עד שלא רואים אותו בעיניים שלך, או בפועל, או מתואר באיזושהי עבודה מדעית, במאמר מדעית. ובגלל הגישה הזאת, עד היום בעצם, לדעתי, אני לא ראיתי, ואני חושב שגם לא היה, שום עדות של מדען לקיומם של חייזרים, ודאי לא שלא חייזרים שמבקרים בכדור הארץ, רוכבים על חלליות וכן הלאה. אני לא חולק על מה שאנשים רואים או לא רואים, כן? ואם רואים כלי טייס, אז סביר שיש בפנים איזה שהם יצורים, ירוקים או בצבע אחר, אבל זה לא העניין. בעניין הזה הם משתפות פעולה ב-100% במשך 100 השנים האחרונות, כל הממשלות ביחד שיתפו פעולה בלהסתיר את הביקורים התדירים האלה של חייזרים.
טוב, זה סוד מאוד גדול, אבל...
הייתי מצפה, נגיד, ממנהיג צפון קוריאה, שהוא דווקא ילך נגד כולם.
ילך ויצטלם.
או האיראנים, כאילו, האיראנים יוכיחו
ש... האייטולה והחייזר.
וזה לא קרה, זה לא קרה. והסיבה שזה לא קרה זה בגלל שהדבר הזה לא קיים.
מבחינת טייסים שאומרים, אנחנו טסים בשמיים, פתאום יש פה משהו שאנחנו לא יודעים להסביר, וגם פקחי הטיסה למטה על הקרקע אומרים, יש פה משהו לא סביר. אתה לא חושב שבעצם מתעדים דברים לא סבירים, שהפיזיקה שלך לא מצליחה להסביר?
אני בטוח שאנשים רואים דברים אמיתיים, והמצלמות מתעדות דברים אמיתיים, אבל ההסבר הוא הסבר טבעי ופשוט. וזה עוד דבר שמאפיין אותנו את המדענים, שכשאנחנו רואים תופעה חדשה, אז יש מין עיקרון מנחה שנקרא התער, כמו תער של ספר, של גילוח, התער של אוקם. אוקם היה איזה נזיר אנגלי בימי הביניים, שהוא קבע שכשרואים תופעה, ההסבר הכי פשוט הוא כנראה ההסבר הנכון. וזה עיקרון שמנחה מדענים באופן כללי. כן, אם נסתובב עכשיו בפארק הירקון, לא רחוק מפה, ונראה על הקרקע עקבות של פרסות של סוסים, הדבר הנכון להסיק זה שכנראה עברו פה כמה סוסים, ולא שעברו פה זברות. למרות שגם זברות ישירו בדיוק אותם עקבות, ובעיקרון אי אפשר להוכיח שזה לא זברות.
אבל יש פחות זברות בתל אביב.
נכון, זה הרבה פחות סביר, אוקיי? ואם אנחנו עוברים עכשיו לחייזרים, זה לא פחות סביר מהסברים אחרים, זה לגמרי בלתי סביר.
למה? אבל אנשים אומרים, ראיתי צלחת מעופפת, אנחנו לא מדברים על אנשים ירוקים שאבי לייב או אנשים אחרים נתקלו בהם.
המחלוקת היא על ההסבר, וההסבר שזה יצורים תבונים מכוכב אחר שבאו לכדור הארץ, אני בתור אסטרונום מבין עד כמה ההסבר הזה הוא בלתי סביר, כן, עד כדי אבסורד.
מה כן אתה יכול להגיד בתור אסטרונום? יש אנשים או יש חיים מחוץ לכדור הארץ או יצורים תבונים מחוץ לכדור הארץ?
אז זה אני לא יודע את התשובה. לאור הממצאים של השנים האחרונות, אני חושב שזה... מאוד סביר שהגלקסיה שלנו אכן שורצת בחיים.
אבל חיים יכולים להיות גם איזה חרק או מיקרוב.
כן, בהחלט. הרעיון זה שזה זה כמעט בטוח שברגע נתון זה, כן, בכל המקומות שיש בהם חיים, חוץ מפה, החיים האלה הם מאוד פרימיטיביים ברמה של, כן, של עצות, מיקרובים וכן הלאה. וזה בעצם חלק מהסבר למה חייזרים שמבקרים את כדור הארץ זה כל כך לא סביר. התקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו בתולדות כדור הארץ, שזה 4.5 מיליארד שנה, התקופה שיש בה בני אדם, כן, יצורים תבונים, ובני אדם עם טכנולוגיה, ועם טכנולוגיה שמאפשרת להם לעוף באוויר ובחלל, זה זמן מאוד מאוד קצר, זה פרק זמן של פחות מ-100 שנה מתוך 4.5 מיליארד שנה שכדור הארץ קיים.
הנה יופי של תזמון.
נכון, זה תזמון יותר מדי טוב, כן?
טוב, הם לא רצו לבוא בזמן הדינוזאורים, זה פחות מעניין.
אבל הם לא קיימים, מתוך המיליארדי כוכבים, כוכבי לכת, שאולי באמת יש בגלקסיה שלנו, שבהם יש חיים מאיזושהי צורה, החלק שהחיים התפתחו בהם והם עכשיו באותה תקופה בדיוק כמונו מבחינת תבונה ומבחינת טכנולוגיה.
אמורים להיות יותר מתקדמים, רק נזכיר.
יכולים להיות הרבה יותר מתקדמים ואז אין להם שום סיבה לבוא לפה. אז המספר הזה הוא מאוד קטן וחוץ מזה יש פה עוד דרישה שהיא מאוד לא סבירה, שאתה רוצה שהחיים התבונים האלה שבאים לבקר אותנו, הם יהיו בעצם מאוד מאוד דומים לנו. כן, לא סתם בכל הסרטי מדע בדיוני הם ממש דומים לנו, כן, יש להם שתי עיניים ואף ושתי ידיים וכן הלאה, כן, מה שעוד לא סביר, כן, אבל הם גם דומים לנו בהתנהגות, ולא סתם לכולנו, לתרבות המערבית אצלנו, כן, לקטע הזה של להיכנס לחללית ובוא נצא לטיול, בוא נעשה סייטסינג בגלקסיה, כן, זה דבר שהוא מאוד מאוד ספציפי, לא רק לאנושות, אלא לתרבות המערבית. אז לכן אצל מדענים, ההסבר לכל תופעה לא מובנת שאנחנו רואים, זה חייזרים, הוא אפילו לא ההסבר האחרון. כן, אין דבר כזה, כי זה בעצם, זה קניעה. זה להגיד, אני לא יודע מה זה, ולכן זה כמו להגיד, זה אלוהים. אני יכול לעשות את זה גם עם, נגיד, כל יום, כשאני לא מוצא את המפתחות. אני בטוח שהנחתי אותם פה, ואני בטוח שאף אחד לא יזה להם אינם, אז טוב. עוד פעם החייזרים יחביאו לי את המפתחות, השובבים האלה, כן? אבל זה ברור שזה לגמרי לא סביר, נכון? למרות שזה, אפשר לשלול את זה, נכון? אולי באמת, החייזרים הם מחביאים לאנשים מפתחות כל הזמן.
אז איך אתה מסביר את ההסבר של לייב?
הבנתי. אז קודם כל אני חייב לציין שאבי לייב הוא חבר טוב שלי, וגם יש לנו לא מעט עבודות שכתבנו ביחד על נושאים אחרים. הוא הציע לי כמה פעמים להצטרף לעבודות החייזריות שלו, ואני סירבתי. מה שאבי עושה זה שירות לא טוב למדע, ואמרתי לו את זה גם. הנה, מדען בכיר בהרווארד אומר דברים כאלה, הוא יוצר את הרושם שכל המדענים חושבים כמוהו. וזה לא נכון, הוא ממש היחיד שחושב ככה, או לפחות אומר את הדברים האלה.
אז מה, הוא שרלטן, מושפע על ידי חייזרים שחטפו אותו, מה,
לא, איך אתה מסביר את זה? הוא לא שרלטן, והוא מדען מצוין, ויש לו הרבה עבודות מצוינות וחשובות. תחשוב על ילד אינטליגנטי שקורא על מדע ומנסה ללמוד, ממה שהוא שומע, בייחוד בזמן האחרון, שפתאום החייזרים הפכו למיינסטרים ולגיטימיים וזה, הוא מקבל את הרושם שכן, הנה, זה הכל, זה נכון, הם היו פה. ואני חושב שהדבר הזה הוא רע מאוד, כי אחרי זה צריך לתקן את הנזק הזה, כן? צריך, אם הילד הזה בסופו של דבר ילך וילמד באוניברסיטה, ויהפוך למדען בעצמו, אז צריך לעשות unlearning לדבר הזה, שבעצם, זה לא נכון. ואתה יודע, יחד עם החייזרים ייכנסו לו לראש עוד כל מיני שטויות, כן? ייכנסו לו גם הרשת הפדופילים של הילרי קלינטון וכל הדברים שהולכים ביחד, כן? זה הכל אותה חבורה.
למה לדעתך האנושות כל כך אבל מאותגרת ומתעניינת בחייזרים?
טוב, זה דווקא ברור מאוד. גם אני מאוד מתעניין בחייזרים, כן? אני, חלק מעבודת המחקר האמיתית שלי היא לחפש סימנים של חיים בכוכבי לכת אחרים, ואנחנו עושים את זה היום. למשל, זה אחת המטרות העיקריות של טלסקופ החלל הבא, ג'יימס ווב, ששוגר בעוד שנתיים בערך, זה לחפש חתימות של חיים באטמוספרות של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. יש אגב מאמר שכתבתי עם אבי לייב, בדיוק על הנושא הזה. תראה, זה מאוד סביר, אם התפתחו חיים על כדור הארץ, ואנחנו שוב ושוב במהלך ה-500 שנים האחרונות, אנחנו רואים שאנחנו וכדור הארץ לא מיוחדים. אנחנו פלנטה ממוצעת, כפי שיש סביב כל הכוכבים, סביב כוכב ממוצע, במקום לא מיוחד בגלקסיה ממוצעת. אז אם פה התפתחו חיים, אז זה מאוד סביר, אם כי אנחנו לא יודעים עדיין, אבל זה מאוד סביר שהתפתחו חיים במקומות אחרים.
אז מה החלק הלא סביר?
החלק הלא סביר זה ש... כיום, ברגע זה, חלק מהם הם כל כך דומים לנו, תבונים ודומים לנו, ובאים לבקר אותנו. ושלמרות שהם עושים את זה אלפי פעמים, במאה השנים האחרונות, אף מדען עוד לא ראה את זה.
אתה חושב שסביר בימי חיינו שאנחנו נצא מפה ונפגוש חייזרים בפלנטה אחרת, או שזה גם לא יקרה?
לא, זה גם לא הגיוני מאותה סיבה. הם לא קיימים שם עכשיו. כן? אולי בעוד מיליארד שנה, סביב אחד הכוכבים, מילרדי הכוכבים בגלקסיה, יהיו יצורים דומים לנו, ואולי יהיה להם אפילו תרבות קצת דומה לנו.
את המפגש האחרון שלנו הקלטנו באולפן הביתי שבקומה מינוס 2 בבית הארץ בתל אביב. אחרי שהבנו שהשאלות הגדולות החייזרים לא עסקו כנראה למענה מדעי, לפחות לא בזמן הקרוב, ניסינו למצוא מה הסיבות האחרות שגורמת לנו לעסוק בנושא הזה פעם בכמה זמן. שלום, תחייה אשת.
שלום רב.
אז בוא תציגי את עצמך.
אני תחייה, אני אנתרופולוגית, אוניברסיטת חיפה.
חייזרים זה בתחום האנתרופולוגיה?
אנשים זה בתחום האנתרופולוגיה.
ואנחנו פה מדברים על אנשים, לא על חייזרים?
אנחנו מדברים על התפיסות של אנשים בנוגע לאחר חוצני יקומי.
ומה התפיסות האלה?
זה מורכב, אין תפיסה אחת. ראשית, יש כאן אלמנט מאוד מאוד מעניין, משום שהסיפור שנבנה דרך עדויות על מראה של אורות בשמיים או ישויות, הוא סיפור שאנשים מספרים על עצמם. דרך ההתבוננות באחר, החוצני, הם מספרים על האחר הנוכח. ויש כאן פער, יש כאן מתח בין הנראה, מה אני רואה, לבין איך אני מבינה את מה שאני רואה. ההתמקדות שלי היא בפרשנות, מן הסתם לא במה שאנשים רואים, אלא במה אנשים מספרים על מה שהם רואים, ואיך הם מספרים את הסיפור.
כי כמו בכל השיחות ששמענו, זה לא הצלחות מעופפות, אנשים ירוקים, איטי או כל דבר אחר, אלא אורות מוזרים שאנחנו לא יודעים להסביר אותם.
זה גם אורות מוזרים, אבל זה לא רק אורות מוזרים. למעשה אנחנו מדברים כאן על שני תחומים, אנחנו מדברים על האורות, שזה הבם, בעצם לא מזוהה, ויש את החוצנים, וחלק מהאנשים מספרים על מפגשים עם ישויות מעולם אחר, לא רק אורות. למעשה זה גם שתי קטגוריות מובחנות בקרב העוסקים באבמים וחוצנים.
אסף פרידמן, העורך שלנו, ישב, ספר ומצא קרוב ל-30 מטפלים בישראל בחייזרים, אנשים כאלה שאתה יכול ללכת אליהם לטיפול, ובסוף אתה יוצא או יותר טוב או יותר גרוע מהטיפול הזה.
זה טיפול מאוד מאוד מעניין, זו פרקטיקה.
אתה הלכת בעצמך לטיפול כזה.
בהחלט, אני אנתרופולוגית.
ומה, בא משהו ירוק כזה וזה חל עלייך?
לא ראיתי, אבל אולי זה מוגבלות,
משהו,
מוגבלות שלי.
הרגשת משהו?
התיקוף זה מרתק, משום שיש כאן בעצם משולש, בניגוד לתחומים אחרים של רפואה אלטרנטיבית או הוליסטית, יש כאן שלושה גורמים, יש כאן את המטפל, המטופל והרופאים החוצנים. המטפל מתווך למעשה את הטיפול של הרופאים החוצנים הבלתי נראים.
טוב, זה כמו ספיריטואליות, מעלים רוחות של אנשים שמתו, גם קצת מזכיר, לא?
כן, אבל מה שמעניין כאן, שבמובנים רבים המטפל הוא פסיבי. הוא יושב והוא מתווך, הוא מתאר את הטיפול, אבל הוא לא עושה אקט פעיל.
אז מה אמר לך
בדרך
חייזר?
בדרך כלל, לא תקשרתי עם חייזר, לא יצא לי. מה שכאן מעניין זה שהתיקוף הוא במובנים רבים דרך התחושות, דרך הגוף. כלומר, מה אתה מרגיש? המטפל חוזר ונותן תוקף לתחושות, דרך פעולות שונות שנעשות, או לחלופין, התחושה מקדימה את התיאור של המטפל האנושי. אבל המטפל האנושי הוא מוגבל, הוא נעזר בגדולים ממנו. כן, יש צוותים שונים שהמטפלים יודעים לתאר אותם. זה מעניין כי אפרופו סיפור שאנחנו מספרים על עצמנו, יש חלוקה מגדרית, העיסוק, או לפחות בשעה שאני חקרתי את זה, העיסוק ברפואה היה נחלתן של נשים. רוב המטפלות היו נשים, הייתה דמות מרכזית גברית, שארגנה, שתכללה, שתקפה, אבל מרבית המטפלות היו נשים, והעוסקים באבמים, באורות בשמיים, שזה יותר סביב היבטים פסאודו-מדעיים של העניין, היו גברים. ואלה שני מחנות שפעמים רבות התעמתו, במיוחד החלקים המדעיים או המתיימרים להיות מדעיים אל מול החלקים, כפי שאמרת, הספיריטואליים. אז החלקים האלה, כן, של הפרקטיקה הזו, של רפואה במרכאות כפולות באמצעות חוצנים, מתפתחת בסוף שנות ה-90 בישראל, להערכתי בקונטקסט לא מקרי, בקונטקסט שאחרי רצח רבין, ייאוש רב, חיפוש אחר המזור, אחר ישועה.
את רואה את זה גם בתקופה הנוכחית? גם איזשהו סוג של ריאקציה לטראמפ, לנתניהו, לדברים אחרים, לכן זה חוזר? זה סוג של משהו מעגלי כזה.
נכון, התופעה היא תופעה גלית. יש לנו גלים, ולעיתים אפילו חוזרים על עדויות שנאספו לפני עשרות שנים, נותנים להם איזושהי פרשנות חדשה. ובארצות הברית, לא חקרתי את זה, אבל בארצות הברית, אני לא מתפלא שהנושא עולה עכשיו, אחרי עידן טראמפ, כמו שאתה אומר, ומה היא אמת? האמת נמצאת אי שם?
למעלה.
כן, לא, למעלה. ועניין של הסתרה, ואליטות, ואינטריגות, קרקע נפלאה לראות אורות בשמיים, ולחזור ולשאול שאלות על קונספירציה ועל שליטה. אבל יש עוד עניין, אני חושבת שגם הקורונה היא מצא מאוד מעניין.
זאת חווינו וירוס שהגיע מסין, כן ממעבדה, לא ממעבדה, היה מאוד מאוד קשה, ובעצם יש פה גם חייזרים שכל יום יכולים לבוא, וזה גם לא יפתיע אף אחד.
גם, וגם אני חושבת זה משהו שקשור בזהות גלובלית, משום שהייתה כאן בעיה שחצתה גבולות, השתשה גבולות מצד אחד, גם חידדה במובנים שונים גבולות מצד שני, אבל זה חיזק את חוסר העונים בהרבה מאוד מובנים, גם את מגבלות הידע האנושי, מגבלות הרפואה, ואני חושבת שהעניין של להיות בני תמותה מתחזק בוודאי בעידן כזה, פלוס קונספירציה, מי מרוויח, לא מרוויח, האם זה הונדס, לא הונדס, האם יש כאן התערבות חיצונית, זה קרקע נפלאה לחזרה לאותם נרטיבים.
וכשאת שומעת טייסים או מדענים מהרווארד מדברים על חייזרים או אורות או דברים כאלה, מה זה, הזיות?
אני לא יודעת. מה שאותי מעניין, זה בדיוק מה שעכשיו ציינת. האזכור של משלח היד, ההשכלה, העבר הצבאי של אותם אנשים.
אנשים רציניים לכאורה.
בדיוק. כי התיקוף כאן הוא לא רק דרך הסיפור, או ראיות פיזיות, במרכאות או לא במרכאות, אלא גם דרך העד. מי האדם שסיפר? והרצון להאמין שיש שם משהו, אני חושבת, הוא אולי מובן אפילו מאליו. כן?
זאת, כולנו משתוקקים לזה שיש עוד איזה כדור ארץ קטן או גדול, ונפגוש בני דודים מתישהו.
אולי. וזה ממזער אולי את הצרות שלנו. יש כאן גם את המובן מאליו, אסקפיזם, בעיתות של דחק. המחשבה שיש יקום רחב עם הרבה מאוד אפשרויות, אני חושבת שמזמינה מאוד.
לא, אבל גם מפחיד, מלחמת הכוכבים, או עולמות מהסוג הזה, פתאום יבואו ויפציצו אותנו.
אז יש כאן גם רעים וטובים. יש תפיסות על רעים שרוצים להרע, ואפילו משפיעים על פוליטיקה פנימית. יש ספרו של ברי חמיש, Returns of the Giants, החזרה של הענקים. חמיש כתב גם את הספר מרצח את רבין.
מאותם עלומות, את אומרת, זה מגיע.
והעניין, כן, כאן הסתירו מידע, וכאן הסתירו מידע.
זו קונספירציה וזו קונספירציה.
בהחלט, והרעיון גם המשותף היה של תמרון מניפולציה של כוחות רשע, כן, חזרת הענקים. אחרים, אפרופו המטפלים, מדברים על רצון להיטיב, לסייע, להציל את כדור הארץ. כך שיש כאן, באמת סיפורים שונים, תפיסות שונות.
לך הטיפול עזר?
באתי לחוות, לא באתי להוכיח. להוכיח במובן של לתפוס משהו בכלכלתו, אלא לחוות, וכששוכבים ללא תנועה, חשים את הגוף, כן? יש כאן משהו מאוד מעניין בכלל בקרקוע, כי מסתכלים למעלה, כן, לאינסוף הזה. אבל בסוף התיאור הוא דרך איפה ראיתי, איפה אני עומדת עכשיו, מה יש מלפניי, או מאחוריי, זאת אומרת, המקום הקונקרטי, והזמן לכאורה מקבל איזו חשיבות מזערית, שוב משנית, כי הוא מעגלי, אבל מתארים את השעה, השעה שבה זה נראה. והגוף, כאן הגוף מקבל שוב, התיקוף הוא דרך תחושות, אז גם הגוף שלכאורה מתייתר, כי מסיעים אותו לעולם אחר, מטפלים בו ואני לא רואה, אבל אני מרגישה בגוף, זאת אומרת, יש כאן איזה מתח מאוד מעניין בין זילות או מזעור של זמן, מקום וגוף, לבין נוכחות של זמן, מקום וגוף.
אדריאן דביר הוא המטפל הכי מפורסם, בוא תגלי לנו מה קרה לו.
אדריאן דביר היה דמות מרכזית מאוד בשדה, בשעה שאני חקרתי. אדריאן דביר לדאבוני הרב הלך לעולמו. והייתה כאן סוגיה, לא רק סביבו, אלא באופן כללי סוגיה מרתקת בעיניי, זה שאלות בכנסים שעלו סביב מיחושים או בעיות פיזיות של המטפלים בעצמם. הכיצד ייתכן שהמטפל בעצמו סובל מבעיה פיזית כזו או אחרת?
והחיזרים לא באים לעזור.
נכון, זה גרם ל... לאימותים לא פשוטים, כן, שוב, באיזשהו ניסיון למשטר הצדקה של התופעה. התשובה, לפחות אחת התשובות השחרות שאני שמעתי, שלחוצנים יש, לרופאים החוצנים, יש שיקולים שבני אדם אינם יכולים להבין.
זה נשמע קצת כמו אלוהים.
נכון, ויש תיאורטית רבים שסבורים שיש כאן אמונה, יש כאן לפחות בחלקים, בוודאי המיסטיים, תפיסה פרדתית חדשה, שהחוצנים ממירים.
זאת זהות בין תפיסה, האלוהים לבין החיזרים.
נכון, זה אזורי דמדומים שמשלבים בעולמות שונים, גם פסאודו-מדעיים וגם מיסטיים, וכמו בעידן החדש, גם כמו תמנון כזה שהולך ונשזר בהרבה מאוד תחומים. יש כאן דמוקרטיזציה של האמונה, אין כאן איזה מערכת מוסדרת, איזה אוטוריטה שקובעת בצורה... מגבילה, גם פרקטיקות וגם אמונות. האנשים במובנים רבים מבנים את האמונה, גם אין מחויבות. יש כאן שיטוט בין תפיסות אמוניות שונות.
את מצליחה לזהות מה מאחד בין כל המאמינים?
ראשית, אני חייבת להגיד לך, ליאור, שהשאלה שלך המאמינים הייתה מעוררת התנגדות. כי החלקים של הקטגוריה של אנשים שמתעניינים באורות, היו מתקנים אותך בצדק ומדברים על עוסקים ולא מאמינים. לפחות בתקופה שאני חקרתי, היה עניין של שוליות חברתית שנקשר לחלק מהעוסקים בתחומים האלה. אפרופו גם המחירים החברתיים שאנשים משלמים כאשר הם יוצאים מן הארון, פותחים מרפאה, מפרסמים ספר, מדברים על זה. אדריאן דביר ששאלת עליו, חוזרים ומציינים שהוא מהנדס עם תואר שני, ועובד בארגון מסודר ובעל משפחה, אפרופו התיקוף, הוא אדם משלנו,
אדם נורמטיבי.
נורמטיבי לחלוטין, בראשון לציון, עם מרפאה, עם רשימת המתנה בשעתו. אז יש את העניין הזה של השוליות, או המשבריות, שהייתה גם ברמת המקרו, בתקופה שבה אני בחנתי את הדברים, וגם ברמת המיקרו, לעתים סביב אירוע חיים משברי, ולעיתים סביב שוליות מתמשכת. השיא היה, אגב, במספר העדויות עד כה, ב-1996, ממש לאחר רצח רבין. כשזה כשלעצמו, אני חושבת, מעניין. שוב, זה לא סיפור רק פרסונלי, זה סיפור של החברה. 97, דודו טופז, מעלה חצי מדינה, כן?
לחפש את החייזר הקטן המפורסם.
להמתין לישועה. שוב, 97... אנחנו מסתכלים קונטקסטואלית, לא מקרי.
פה יתחיל הכל, מהלילה, ריחופים של חלליות בכל רחבי הארץ, החל מ8:30 בלילה.
גם בחברון ננחתו חלליות וחייזרים יפייסו בין ביבי לערפאת. אלה רק כמה מהאמונות החיוביות של המאמינים. הכל התחיל מאלינור הרר, מיסטיקנית שסחפה אחריה את כולם, ואמרה שזה יקרה היום.
הכל מתחיל מחיפה, הכל מתחיל מהצפון, מ8:30. ישראל תהפוך מלילה זה... למרכז משיכה לחלליות כאן בישראל, תופיע גם תהיה הנחיתה הראשונה בישראל בירושלים.
ובסוף החייזר מגיע ומתברר שזה פלופ, אה?
זה ציפי שביט.
אז אם נסכם את האירוע, אף אחד עוד לא מדבר על מפגשים פנים אל פנים עם חייזרים, כמו בסרטים של סטיבן ספילברג. זה מתוך איטי אם לא הצלחתם לנחש. עד שזה יקרה, המדענים מסכימים שיש תופעות שממיות שאנחנו לא מצליחים להסביר. יצאנו למסע הזה בניסיון למצוא הוכחות חותכות לכך שאנחנו לא לבד ביקום. הוכחות לא מצאנו, אבל זה כנראה נכון בראייה הסתברותית. סביר יותר שנפגוש אמבה מגלקסיה הרחוקה ולא חוצן ירוק שמרפא אנשים בדירת 4 חדרים בראשון לציון. כאן סיימנו. בצוות, אסף פרידמן, אמיר פקטור, ניצה ברגמן, שני אבירם ודן ברומר. אני ליאו קודנר, נתראה פה ביום שלישי הבא.